ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כן, ואתה תצווה, תחילת הפרשה, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך גתית למאור להעלות נר תמיד בועל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם חוקת עולם לדורותם מבני ישראל. אז זה טוב מאוד שהתחלנו כבר ספר ויקרא, כנראה בשבוע שעבר עשינו סיום על ספר חזק חזק הזה. לא עשו פה חזק חזק, עשו לשמות? מה הפסוקים האלה עושים פה? ספר שמות, יש בו את כלי המשכן, יש בו את המשכן, את המבנה, איך בונים. ספר שמות זה לא ספר של אבוידה, ספר שמות זה לא מה עושים עם הדברים האלה. ספר ויקרא, זה קורבנות, זה מה עושים קורבן קטורת, כל הדברים. הפסוקים האלה לא צריכים להיות בספר שמות בכלל. מה, כתוב פה למשל לחם הפנים, מה עושים עם לחם הפנים? כתוב פה? כתוב מה עושים עם הקטורת? כתוב מה עושים עם הקורבנות? בשביל ספר ויקרא. מה פתאום הכניסו פה את ה... יש קשר בין שני הפסוקים האלה לבין הפרשה של הבגדים, שבעצם זה חלק גדול מפרשת השבוע? טוב, אלה שתי שאלות שאנחנו... לקראת... השאלה השנייה, מה בכלל שני הפסוקים האלה עושים פה? המקום שלהם זה לא פה. כי זה עבודה ספציפית של המנורה שהמקום שלה זה... והשאלה השנייה, האם יש קשר בין הסיפור של הנרות, של המנורה, לבין העין של הבגדים? על כל פרשה, רוב הפרשה זה בגדי כהונה. אז יש קשר בין המנורה לבין בגדי כהונה? אנחנו נתחיל עם עניין אחר, ואני מקווה שבסוף השיעור נחזור לשתי השאלות האלה, אם נספיק. טוב, אתם יודעים שהפרשה, פרשת השבוע, היא פרשה מאוד מאוד מוזרה. בעל הטור מציין את זה שמשה רבנו הוא חלק כל כך אינטגרלי מהתורה, שאין פרשה בתורה שלא מוזכר בה, חוץ כמובן, ספר בראשית, משה רבנו עוד לא נולד. ספר דברים, גם כן, לא בכל פרשה השם של משה מוזכר, למה? כי ספר דברים משה אומר, ספר דברים כולו זה משה רבנו, כן? לא כתוב ויאמר השם אל משה, ויאמר השם אליי, ואגיד לכם, ואומר, זה כבר ספר... חוץ מספר בראשית וספר דברים, בספר שמות, ויקרא, ובמדבר אין פרשה שלא מופיע השם של משה, חוץ מהפרשה שלנו שבה לא מופיע. אז יש בעל טורים מאוד מפורסם, והוא אומר למה לא כתוב השם של משה בפרשה שלנו. אז הוא אומר, בגלל שכתוב שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא כשהוא הגן על בני ישראל בחטא העגל, אמר לו ואם עין מחייני נא מספרך אשר כתבת. עכשיו תראו, כללת חכם, אפילו היא על תנאי, היא פועלת, אפילו שהוא לא מתכוון. כללה זה דבר לא טוב. יעקב למשל אמר ללבן, את אשר תמצא את אלוקיך לא יחיה, הוא לא ידע שרחל גנבה אותם, בטח שלא היה לו שום עניין שרחל תמות, אבל כללה כשגגה יוצאת מלפני השליט. כשתלמיד חכם, אדם צדיק, אומר משהו, אפילו שהוא אומר את זה בתנאי, ואפילו שהוא לא ידע את כל המציאות, ואפילו שזה, אפילו זה, זה תופס, זה חל, כי דיבור של צדיק פועל, מחשבה של צדיק פועלת, ברכה של צדיק פועלת, אז גם דברים לצערנו רב לא טובים. לכן יעקב רחל מתה על זה, יש עוד סיבות למה רחל מתה, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל כך אומרת הגמרא. אז זה שמשה אמר מכן הנה מספרה אשר כתבת, אז זה חל, זה חל, הוא רצה או לא רצה, אבל זה חל. אז יש פרשה אחת בתורה שהשם של משה לא נמצא. למה דווקא הפרשה שלנו? למה דווקא הפרשה הזאת? יש 54 פרשות בתורה, חסר פרשות אנכי. נו, שלושה תירוצים. קודם כל תירוץ של הגאון מווילנה. הגאון מווילנה אומר, תמיד 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 פרשת תצווה חלה בזין באדר. בשבוע שחל בו זין באדר, גם השנה, וזה היום שנפטר בו משה רבנו. אז לכן התורה, הסדר האלוקי סידר דבר כזה, שבשבוע שמשה נפטר, אז בוא תהיה הפרשה היחידה, אם צריך פרשה אחת להקדיש לזה שמשה רבנו לא ייזכר בה, למה? כי כתוב מכן הנה מספריך אשר כתבת, אז דווקא הפרשה הזאת, כי זה באמת משה רבנו נעלם, משה רבנו נפטר מן העולם. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, מכן הנה מספריך, ספריך, יש כאלה שאומרים שזה ספר כף, הפרשה ה-20. מה הפרשה ה-20 בתורה? תספרו. בראשית, נוח, לך לך, לא נעשה את הכל. בקיצור, פרשת תצווה זאת הפרשה ה-20 בתורה, כשאתה מתחיל את הפרשות מההתחלה. אז מכן הנה מספריך אשר כתבת, מספריך זאת הפרשה ה-20, זאת פרשת, פרשה כף, ספר כף, כן.
שזה שאלות, הרי החלוקה של הפרשיות לא תמיד הייתה ככה.
אז תשמע,
היו קוראים זה, גם פעם בשלוש שנים.
נכון, אז אתה צודק שהייתה חלוקה של סדרים, אבל צריך לדעת שאם יש איזה דבר שהוא נחלה של עם ישראל, אני נתתי לכם בשבוע שעבר שיעור על, 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 על המשכן, נתתי לכם רמב"ן ורש"י. מה אמרתי לכם? לפי רש"י, מה? כשבני ישראל חטאו בעגל, אז הקדוש ברוך הוא אמר, אוי ואבוי, מה עשיתם? מה עשיתם? יש דברים שלמרות שבעולם שלנו הם מופיעים בזמן מסוים, אבל המחשבה האלוקית כבר סדרה את זה לפני כן. חטא אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא לא נבהל שאדם, הוא ידע, הוא ידע, הוא תכנן שהעולם ירד עד. אז אותו דבר, נכון, א' היה רק בארץ ישראל בחלק מהזמן, בסופו של דבר המנהג הזה לא התקבע. המנהג שהתקבע זה המנהג שיש לכולנו היום, לגמור את כל התורה ב- 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 בשנה אחת. אז על פי זה כתוב ספר כך. טוב, תירוץ שלישי, תירוץ מאוד מאוד מעניין. איפה כתוב מכן הנה מספריך אשר כתבת? כאילו משה אומר, אתה יודע, פרשה אחת לא יהיה, זאת אומרת זה חל. משה אמר מכן הנה מספריך, הוא התכוון לא יהיה בכלל, אבל פרשה אחת זה צריך לחול. איפה זה כתוב המילים האלה? מכן הנה מספריך אשר כתבת, באיזה פרשה? מה? כי תישא, שזאת הפרשה הבאה. טוב, אז עכשיו, נו, משה רבנו צריך לקבל עונש, אז איפה נשים את העונש? נגיד אחרי פרשת כי תישא, מה בא? יפה מאוד, אתם יודעים מה הוא עושה? לא, אני אגיד את זה ליותר. אז נגיד פרשת ויקל. פרשת ויקל, למה אני נדחה את זה לפיקודי. מה פרשת פיקודי? אני לא חייב דווקא בפרשה הזאת. למה הפרשה הזאת? נדחה. ויקרא, צו, ספר במדבר, ספר דברים, ספר בראשית. למה עכשיו? אני בסדר, פרשה אחת, למה דווקא כל פרשה, מה פתאום אני? למה אני? וגם העונש של ברוך הוא, למה? בכל אופן זה דבר קשה שמשה רבנו לא יזכר בפרשה. נדחה, כמה שאפשר לדחות, נדחה. מה הפרשה האחרונה שכבר אי אפשר לדחות? מה? תצווה. כי הפרשה הבאה זה כבר פרשת כתיסה. אז דחינו, פעד שחזרנו על כל הזה. אז לכן, לכן הנה מסביבך, פה כבר אין אפשרות. טוב, אלה שלושה תירוצים לשאלה. אבל באמת צריך לדעת שהרבה מפרשים שואלים שאלה הרבה יותר עקרונית. למה מגיע עונש למשה רבנו על זה שהוא אמר, ואם אין, מכן הנה מסביבך אשר כתבת? משה רבנו מגיע לו שכר על הדבר הזה. מגיע לו שהקדוש ברוך הוא ייקח אותו, ינשק אותו ויחבק אותו. למה? אתם יודעים טוב מאוד, אני חושב שדיברנו על זה פעם, כשדיברנו על יונה. הקדוש ברוך הוא לא אוהב נביאים שמקטרגים על עם ישראל. אתם יודעים טוב מאוד שהיה אליהו שבא בקטרג על עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, מה לך פה אליהו? וישעיהו שאמר בתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב, אז הקדוש ברוך הוא שלח לו מלאך ובידו רצפה. אתם יודעים איך ישעיהו מת? סיפרתי לכם פעם, עם מנשה שרדף האנשים שלו רדפו, והוא נכנס באיזה ארז, וזהו, עד שניסרו את הארז וחתכו לו את הפה לישעיהו. למה? בגלל שישעיהו אמר דברים רעים על עם ישראל. אתם שמעתם על הושע? שמעתם על הושע הנביא? מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? לך תתברר, איך זה הקדוש ברוך הוא אומר להושע, להתחתן עם אישה זונה, מה זה הדבר הזה? למה? כי הוא אמר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, עם ישראל לא בסדר. אומר הושע לקדוש ברוך הוא, מה אתה צריך אותם? אחליפם באומה אחרת, בוא תקח את הפיליפינים, תראה את זה נחמדים. או תיקח את האוזבקיסטן, לא יודע, נו, מה אתה צריך את עם ישראל? אמר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, ככה אתה אומר? בבקשה, לך תתחתן עם האישה הזאת, הוא מתחתן עם האישה זונה, אומר לו, הקדוש ברוך הוא תגרש אותה. אומר הושע, מה? יש לי שני ילדים, אני אוהב אותה. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, תשמע, האישה הזאת, אתה יודע מה היא, הילדים האלה הם בכלל לא ילדים שלך, כי האישה הזאת היא זהו. ואתה אומר לי, איך אני אחליף? ולי אתה אומר, כמו הקדוש ברוך הוא הושע, לי אתה אומר, אחליפם באומה אחרת. אז הקדוש ברוך הוא לא אוהב, לא אוהב אנשים, או נביאים אפילו, שמקטרגים על ישראל. להפך, נביא שנלחם בשביל עם ישראל, אפילו מתחצף, תסלחו לי, לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מאוד אוהב אותו, הקדוש ברוך הוא מחבב אותו. אז אם כך, כשמשה רבינו אמר מכני נא מספרך אשר כתבת, למה הוא אמר מכני נא מספרך אשר כתבת? הוא היה מוכן לתת את נפשו בשביל עם ישראל. איזה עוד נביא, איזה עוד אדם היה מוכן שבמקום שהשם שלו יהיה כתוב בתורה 770 פעמים, בתנ"ך 770 פעמים יהיה כתוב השם שלו, לא יהיה משה, אין משה, תראו לכם, אין משה בתורה. למה? בשביל עם ישראל, שכתוב ברוך הוא לא ישמיד את עם ישראל. אז מגיע לו עונש על זה? מגיע לו שכר על זה, לא מגיע לו עונש על זה. אז השם ישמואל, הוא שואל את השאלה הזאת, והוא מתרץ כך, התירוץ שלו זה קצת קבלה, אני יודע מה, אני אחרי נותן לכם משל שיסביר יפה מאוד את התירוץ של השם ישמואל. השם ישמואל אומר ש... אתם יודעים מה זה נרן חי? מה?
נפש רוח נשמה
חי. יפה מאוד. נרן חי זה הפנימיות שלנו, הפנימיות שלנו. אז יש שלוש דרגות, נפש, רוח, נשמה, שזה נמצא באדם. יש חיה יחידה שזה בגובה מרומים. לפי הנפש החיים, אפילו הנשמה כבר זה קצת גבוה. אבל חיה יחידה זה ממש למעלה. אומר, זהו, אומר, נרן זה באדם, נרן זה באדם, בתוך האדם, גוף, גוף, בתוכו יש נרן. חיה זה משה רבנו, בגלל שהוא אמר, מכני נא מספרך אשר כתבת, הוא הגיע לדרגה כל כך גבוהה, להזדקחות כזאת גבוהה, שהוא היה בדרגת חיה, הוא כבר היה מעל הנפש, רוח ונשמה. אז לכן הוא לא כתוב פה בפרשה. כי מוישה זה יד, רגל, מוישה זה בטן, אתם מבינים, מוישה זה איש. אבל בפרשה שלנו הוא כאילו כבר עלה למעלה. כאילו זה שכר, זה שמשה רבנו לא נזכר בפרשה, למה זה דווקא בפרשה הזאת? אז לא משנה איזה תירוץ נגיד, אחד מהתירוצים הקודמים אולי, אבל, לא כולם מתאימים. כי עכשיו אני אומר שזה שכר, כך אומר השם ישמואל. אבל מישהו נתן משל יפה מאוד לעניין הזה של השם ישמואל. אתם יודעים מה ההבדל בין חוק לבין תקנה? אני אגיד לך מה ההבדל בין חוק לבין תקנה. חוק זה דבר שהממשלה קובעת, הכנסת קובעת, זה דבר רשמי, זה דבר גדול, זה דבר שאתה לא יכול לשנות אותו כל זהו. חוץ מחוקים יש תקנות, יש תקנות. למשל, כל שר במשרד שלו הוא יכול להחליט שבכביש הזה ייסעו במהירות כזאת, בכביש הזה יעשו ככה, פה יהיה אין כניסה, זה תקנה, זה לא חוק. חוק זה דבר גדול, זה דבר רשמי, זה דבר ממשלתי. תקנה זה נתון לידיים. מה ההבדל ביניהם? שאם מתחלף שר למשל, מתחלף שר לא מתחלף החוק, אבל אם מתחלף שר, השר בעצמו יכול לשנות את התקנות. כל שר יכול לשנות את התקנות שקשורות למשרד שלו, לא צריך לכנס עוד פעם את כל הכנסת, את כל הממשלה, את כל המלך, נגד במקרה של מלך. מלך עושה חוקים גדולים, אבל כל השרים, כל אחד אחרי בעזר. אז היה שר אחד שהמלך מאוד מאוד אהב אותו, מאוד מאוד אהב אותו. והמלך רצה לתת לו צ'ופר. אמר לו המלך, אתה יודע מה? אתה חודש שלם. תוציא תקנות, מה שאתה רוצה, אל תחתום עליהם, אל תחתום עליהם. למה? אני אחתום עליהם. כל תקנה שאתה תגיד, אני שם את החותמת של המלך. זה לא היה תקנה, זה יהיה חוק. אז זה שהשר לא חותם, זה מעליותה או ראותה? זה מעליותה. זה מעליותה. למה? כי זה עלה, אם הוא היה חותם על זה, אז בסדר, זה תקנה של השר. עוד יומיים, עוד שבועיים, עוד שנתיים יבוא שר אחר. אז הלך כל התקנות, ועכשיו השר השני עושה איזה תקנות שהוא רוצה. אבל אם נחתם בטבעת המלך, אז זה כבר לא כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אז זה שהמלך אומר למישהו, אתה אל תחתום, אלא זה הכל יהיה בגושפנקה שלי, זה לא עונש, אלא זה שכר. אז ככה רוצים להסביר את התשובה של השם ישמואל. זה שמשה רבנו לא נזכר בפרשה, זה לא עונש, אלא זה שכר. זה שמשה רבנו לא נזכר בפרשה, זה שכר שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה יודע מה? זה יהיה חלק מהתורה, למרות שאתה לא מופיע שם. זה שאומרים את השם שלך, זה כאילו... מגמי, לא, אני נותן לזה את התוקף שלי. אז זה בעצם שכר גדול שמשה רבנו קיבל. אני עכשיו רוצה להגיד לכם איזה משהו מוסרי על העניין הזה שמשה רבנו לא נזכר בפרשה, ובשביל זה אני רוצה לספר לכם שני סיפורים. סיפור אחד על הרב אלישיב. שהרב אלישיב היה בבית חולים בשערי צדק, אז היו הרבה מקרים שהוא לא יכול להתפלל עם הציבור, כי הוא הרגיש ממש לא טוב וכו' וכו'. אבל נו, יכול להיות שבבוקר הוא לא הרגיש טוב, ובמנחה של שבת הוא הרגיש קצת יותר טוב. אחרי כן עשו לו מניין, ונו, בקושי גרדו, היו עם הרב אלישיב, היו כמה אנשים, ברור, היה מניין, אבל לא מצאו מישהו שיהיה בעל קוירה לקרוא את, את, את הפרשה. אז היה שם נער אחד, אז הוא אמר, תפסו בעל קוירה, הוא אמר, אני יודע את הפרשה, זאת הפרשה של הבר מצווה שלי. אז שאלו את הרב אלישיב, אמרו, לא, זה פרשה של הבר מצווה שלו, אז מסתמר, הוא יודע את זה טוב מאוד, אז שיקרא. אז הנער אמר, כן, אבל אני לא קראתי עוד את הפרשה הזאת. זה היה מאוד מוזר, אם זה הפרשה של הבר מצווה שלך, והוא כבר היה בר מצווה, אז מה עצמו, זה הפרשה של הבר מצווה ולא קראת, אבל מה קרה? הוא לא רצה להגיד, לא רצה להגיד, בסוף הביא אותו הרב אלישיב, אלישיב קיצר, אז הוא סיפר סיפור כזה, תשמעו מה שהיה. אבא שלו, היה לו בר מצווה, נו, בשבת פרשת פלויני. אז אבא שלו חודשיים לפני כן הולך לגבאי ואומר לו, תשמע, בן שלי בר מצווה, ובעוד חודשיים אומר לו הגבאי, בסדר גמור, שבת שלכם, בסדר, יופי. שבוע וחצי לפני הבר מצווה שלו, הילד למד את הפרשה וכו' וכו'. אחד החברים שלו מהחיים, הוא ניגש אליו ונותן לו הזמנה לבר מצווה. הוא פותח את ההזמנה והוא רואה שלבחור הזה יש בר מצווה באותה שבת, באותו בית כנסת. הוא פשוט לא ישר רץ לאבא שלו. אמר, אבא, תראה, יש פה עוד מישהו שיש לו בר מצווה בשבת הזאת. אבא רץ לגבאי, הגבאי אומר, תשמע, אני דיברתי איתך, זה שבת. רגע, אומר, באמת, אתה יודע, אני לא תאמתי את זה עם הגבאי השני. בקיצור, הולכים לגבאי השני, וזה הברוך. התברר שאבא של הבחור השני הלך לגבאי השני, ואחד מהגבאים לא דיבר, לא תיאם את זה עם הגבאי השני, ושניים אוחזים בפרשה, שניים אוחזים בבר מצווה. זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי, ולא יודעים מה לעשות. אין אפשרות ללכת לבית כנסת אחר, לא זה בית כנסת יחיד בשכונה או משהו, זהו. נו, שניים אוחזים בתלית, מה ההלכה? תכלו יקרו. הלכו לרב, אז הרב אומר, יכלו, יקו, מה אפשר לעשות עם שניהם? זהו, לא נדחה אחד ולא נדחה שני, זה לא בסדר מצד הגבאים, אבל זה מה שקורה. אז אחד יקרא ראשון, שני, שלישי, רביעי, ואחד יקרא חמש, שישי, שישי, שביעי, ומפטיר. אז יש לנו פה ארבע וארבע, מה אפשר לעשות? אף אחד לא אוהב את הפתרון הזה, אבל פתרון אחר לא היה. טוב, הילד השני, הוא יצא בהגרלה שהוא קורא ראשון, שני, שליש, רביעי, קורא. נו, גומר רביעי, לא קרה מי יודע מה, זה אני יכול להגיד לכם, אבל בסדר, מגיע רביעי, מחפשים את הבר מצווה השני, לא רוצים אותו, לא רוצים, מחפשים, לא רוצים אותו. פרחדי ציבורה, אומר הרב, תשמעו, חמישי, תקרא חמישי, הוא הכין, הוא ידע חמישי, הוא ידע את כל הפרשה, תקרא חמישי. נו, שישי, לא, שישי, שבי, מפטיר, אחרי שגמר את המפטיר, אחרי שזה, פתאום הוא מופיע, איפה היית, בואו, קמתי הבטן, הלכתי הביתה, והתחיל תרוצים, לכן זה היה בר מצווה שלו, אבל הוא לא קרא בתורה. הרב אלישיב הרגיש שיש פה משהו. בקיצר, אתם יודעים מה היה שם? הילד הראשון קרא עם הרבה שגיאות. והילד השני, תשמעו איזה צדיק, הוא ידע לקרוא רהוט, הוא ידע לקרוא עשר. והוא פחד שאם הוא יקרא עשר, אז כולם יראו את ההבדל, וכולם יגידו, איך הוא קרא. אז הוא העדיף, אתם שומעים, לוותר בבר מצווה שלו לקרוא בתורה, העיקר שההוא לא יתבייש. קוראים לזה מתכבד בקלון חברו. אם הוא לא היה עושה ככה, זה נקרא מתכבד בקלון חברו, כי אתם יודעים שאור וחושך, טוב ורע, זה הכל עניין יחסי. נגיד, אם שני ילדים קוראים לא טוב, אז אתה לא רואה שזה לא טוב. מתי אתה רואה שאחד קורא לא טוב? כשאחד לידו קורא טוב, אז אתה רואה שהוא קרא ממש לא בסדר. ואז כולם יאמרו, איזה קריאה, זהו. אז הוא עדיף, לא לבייש, ילד הוא 13. האמת היא, זה הסיפור השני שרציתי לספר לכם. מספרים סיפור כזה על רב חיים שמולביץ. אבל שרב חיים שמולביץ עושה דבר כזה, זה לא קושה. ראש ישיבת מיר, אחד מבעלי המוסר הגדולים, מה היה? היה לו תלמיד אחד, שככה מאוד מאוד מאוד, והברית לבן שלו. אז הזמין את רב חיים שמולביץ. לא רב חיים שמולביץ, היה ראש עמידה, ברים בכל מקום, פמת מרגליות. לפני רב חיים שמולביץ, דיבר הסבא של ה... של הילד, של בקיצור, דיבר, נו. שואלים אותך, נו, עכשיו רב חיים שמולביץ, הוא לא מרגיש טוב, הגרון שלו כואב, הוא לא יכול להגיד, הוא לא יכול לדבר, הרב, כולם, לא יכול, נו, אחרי צהריים הוא נתן שיוק, לא לי, זה היה בסדר, הכל היה בסדר. אחרי הרבה שנים, תמיד שאל את רב חיים, מה? בקיצר הוא נתן לו להבין שכיוון שהרב שהיה לפניו דיבר בלשון אילגת, כיוון שהרב שדיבר לפניו דיבר לא היה לעניין, בקיצור לא היה לעניין, רב חיים שמולביץ הבין שאם הוא ידבר, ורב חיים שמולביץ לא יכול לדבר לא טוב, הוא לא יכול לדבר לא טוב, אז אם הוא היה מדבר זה היה מעמיד בצל את הרב הראשון. הוא לא דיבר, היה לו מה להגיד, הוא לא דיבר. למה? כדי, זה נקרא לא להתכבד בקלון חברו. אז אני אומר, רב חיים שמולביץ, זה סיפור ידוע שהוא, נו, אבל ילד בן 13 שעושה דבר כזה, אומרים שרב אליאש, תשבו את הסוף של הסיפור, שרב אליאש היא מאוד מאוד התפעל, אז הוא שואל את הילד, מה אתה עושה פה בשבת? אז הוא אמר, הילד אמר שאבא שלו חולה, הוא נמצא במחלקה פנימית, והבעיה העיקרית היא, שלא יודעים בדיוק מה יש לאבא שלו. לא יודעים בדיוק מה יש לאבא שלו. שמחפשים, ואבא שלו מרגיש לא טוב, ומצב קשה, ומצב מחמיר, וזה, ולא יודעים מה יש לאבא שלו. אז אלישיב ביקש מהשמשים שלו, שיגיד לו, הרב אלישיב היה רופא מומחה, אני יודע, גדול מאוד, אז הוא אמר, המעיסי הזה של הילד כל כך מצא חן בעיניו, אז הוא אמר שהוא מבקש מהרופא שלו, שהוא ילך לראות מה... אז ביום ראשון הרופא שלו הלך למחלקה לראות מה קורה עם האבא שלו. כשהוא הסתכל בגיליון של הרופא הזה היה מומחה גדול. אתם יודעים שברפואה היום יש אחד הדברים, אחד הבעיות הגדולות שהרבה רופאים לא יודעים איך להתמודד עם זה, זה הצלבה של תרופות. תשמעו, תרופות זה חומרים כימיקליים. ויש חומרים כימיקליים שלא עובדים טוב עם חומר אחר. אז בחלק מהתרופות כתוב, תדע לך, אם אתה לוקח את זה ואת זה, אסור לך לקח את הדבר הזה. אם אתה זה, זה... בקיצור, היה איזה משהו שהאיש הזה לקח, שהרופאים נתנו לו, שזה הרג אותו! כי הם לא שמו לב, אתה צריך להיות פרופסור מיוחד לזה, ששני התרופות האלה לא הולכות ביחד. להפך, אתה נותן את זה ביחד, זה יכול להמיד שואה לאדם. הפסיקו את התרופות, נתן, אומר מה לתת, אחרי 3-4 ימים הוא יצא מבית חולים. וכבר היה כפסע בנו, תרומה הבן הזה הרוויח לאבא שלו. על כל פנים, זה גדלות, זה הסיפור שמספרים על... טוב, אני רציתי להגיד, על פי הדברים האלה, רציתי להגיד בכלל כיוון אחר, למה משה רבנו לא מופיע בפרשה. והכיוון שלי הוא כיוון אחר. תראו, הפרשה הזאת בעצם היא פרשה של אהרון. מה יש בפרשה? בואו תסתכלו. מלבד שני הפסוקים שאמרתי שאני תכף אדבר עליהם. ואתה אקרב אליך את אהרון, אז יש בגדי כהונה, שזה הכל אהרון, זה רוב הפרשה, ואחרי כן יש, וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן לי. אז מי רביעי יש את הקורבנות של איך מקדשים את הכהנים. יוצא שכל הפרשה שלנו בעצם זאת פרשה של אהרון. אתם מבינים מה משה רבנו עושה? משה רבנו אומר, בפרשה הזאת אני לא נמצא. כי תראו, במקום שמשה רבנו נמצא, אז כל הזרקורים על מי? אז אהרון, בסדר, עומד שם שיהיה בריא. אומר משה רבנו, אהרון, זאת הפרשה שלך? אין משה, פרשה אחת, מה?
משה רבנו גם היה כהן גדול.
אתה צודק, אבל בעיקר כתוב אתה אקרב אליך את אהרון, מה אפשר לעשות? אתה צודק, אבל אדוני, זה שמשה רבנו לבד בגדי כהונה, א', משה רבנו לא לבש בגדי כהונה, זה לא נכון. משה רבנו שימש במה? מה כתוב? חלוק לבן. משה רבנו שימש חלוק לבן. אבל אפילו אם הוא היה כהן, נכון שהוא שימש בשמונת ימי הגדולים, הוא שימש בתור כהן, הוא לבש חלוק לבן. אבל בגדי כהונה, נו, אהרון זה הכהן. אומר משה רבינו, אם אני אהיה שם, אז אהרון יהיה בצד. אם אני אהיה שם, אהרון יהיה בצד. אומר משה רבינו, אין משה רבינו. לא עונש. עזבו, אני חושב שזה פירוש יפה מאוד. למה דווקא בפרשה הזאת, משה רבנו לא נמצא, זה מראה את, ה, את, ה, את הגדלות של משה, ואני תכף... אני רק רוצה להגיד לכם, אין לכם פה תנך, אבל יש... אולי אתה תקרא יותר טוב. פרק י"ט בשמואל. או, שניים. אחד יבדוק, אחד יראה מה שאני קורא טוב. מה? שמואל א', פרק י"ט. יש שם את הסיפור של החלון, נכון? אנחנו צריכים פעם ללמוד קצת תנ"ך גם, אבל נו, נעזוב את זה, נו. אחרי החלון מה כתוב? ודוד ברח, מה כתוב ודוד?
נעיות ברמה
לשמואל. מה? נעיות ברמה, אני רוצה את הפסוק הזה. נו. בכל.
ודוד ברח וימלט ויבוא אל שמואל הרמתה ויגד לו את כל אשר עשה לו שאול וילך הוא שמואל וישבו במקום.
די, עד פה. ואני רוצה להגיד לכם שהפסוק הזה הוא הפסוק הכי חשוב בספר שמואל. הכי חשוב, יותר חשוב ממלחמת דוד וגוליית, יותר חשוב מהמלחמת דוד, הפסוק הכי חשוב בספר שמואל. למה? למה הסיפור הזה של נעיות ברמה הוא סיפור כל כך חשוב? אני אגיד לכם, אני אגיד את זה בקיצור, כי אני לא רוצה לתת לכם עכשיו שיעור בתנ"ך. אני כן רוצה, אבל אין לנו זמן, אז... תשמעו, אני חושב שכל לומד תנ"ך, כשרואה את הסבתוכה הזאת, שמלך אחד רודף אחרי מלך אחר, שני מלכים, משמשים בכתר אחד, ואחד רודף אחרי השני, רוצה להרוג אותו, וזורק עליו חיצים, ושולח אנשים לתפוס אותו בבית, והבת שלו שמה לו צחוק, מחביאה אותו, ושמה עליו טרפים, ואחרי זה אומר לה, למה ריבית אותי? ואומרת לו, אתה... תגידו לי, אתם לא חושבים ששמואל צריך להתערב? אבל שמואל, הוא יצר את הפלונטר הזה. אבל שמואל, הקדוש ברוך הוא יצר את הפלונטר הזה. אלה לא מלכים שנבחרו בפריימריז. לא התכוונתי לשום דבר. אלה מלכים שנבחרו בצו השם. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה פה? יוצר, תסלחו לי, מין סבתוכה כזאת ששני מלכים מתקוטטים כמו, אני לא יודע מה, אחד עם השני. אני חושב שאני אמרתי לכם פעם שאין בכל התנ"ך כולו דיבור של שמואל אל דוד. ויאמר שמואל אל דוד, אין בתנ"ך בכלל. רק פעם אחת כתוב שהם דיברו פה. מה שמואל אמר לדוד? מה כתוב? תקרא עוד פעם. ויבוא דוד, נו, ויספר לשמואל את כל אשר עשה לו שאול. ויאמר אליו שמואל, מה? תגיד משהו! תגיד משהו, שמואל! תגיד משהו! טוב, אני רוצה להגיד לכם. וילך הוא ושמואל וישבו בניות, שמואל פה מדבר. לא בפה, אבל במעשים פה הוא מדבר. ופה הוא אומר לדוד, אתה מלך. בחמשת המילים האלה. יש שתי תשובות, שני עניינים שונים, שבהם שמואל אומר לדוד, אתה מלך. לא בדיבור, במעשה. ואיך הדיבור, איך התשובה הראשונה? אמרתי לך כבר פעם. נביא מעל המלך. נביא אומר למלך מה לעשות, נביא אומר למלך, פפפפפ. נביא חייב בכבוד המלך. נביא חייב בכבוד המלך. אליהו ואחיו, איזה צעקות, איזה זה. אבל אליהו רץ לפני אחיו, לפני המרכבה של אחיו. מה אתם צריכים יותר, רבותיי? משה ופרעה, ימח שמו של פרעה. אבל משה חייב בכבודו של פרעה, מלך גוי, מלך גוי. רש"י אומר את זה פעמיים. וירדו כל עבדיך אלה אליי. למה הוא לא אומר לו, אתה תבוא אליי כמו שהילדים ישירו בעוד 2,000 שנה, פרעה בפיג'מה באמצע הלילה? למה הוא לא אומר לו, אתה תבוא אליי באמצע הלילה, שזה מה שבאמת היה, עם פיג'מה, בלי פיג'מה, אני לא יודע. לא, אבל ירדו כל עבדיך. אומר רש"י, הוא בכבוד המלך, מלך על בכבודו. שמואל מושך את שאול המלך, אומר לו, עלה לפניי הבמה, עלה לפניי הבמה. כי מה כתוב פה? וילך, וילך. נו, הרגע קראנו את זה. הוא ושמואל. פה הוא אומר לדוד, אתה מלך. פה הוא אומר לדוד, אתה מלך. בסדר? למה כתוב וילך לשון יחיד? בעברית תקנית היה צריך להיות כתוב וילכו הוא ושמואל. רבותיי, איפה ששמואל נמצא, כל מי שנמצא הוא גמת. כאן ששמואל רוצה לכבד את דוד, שמואל מתחבא. וילך, וילך הוא, וילך יוחד. הוא נותן לדוד, אתם מבינים מה שאני אומר? הוא נותן לדוד שמואל, שמואל היה יכול לקחת את הכבוד לעצמו גם כשהוא כאילו מכבד את דוד להיות מלך. אבל התנ"ך, לפי דעתי, היום בעברית זה ממש לא תקני להגיד וילך הוא שמואל. בעברית היום אסור לך להגיד דבר כזה. בספר שמואל יש הרבה פעמים, זה לא פעם יחידה, שיש פועל ביחיד ושם ברבים. זאת אומרת, שני אנשים שכתוב עליהם הפועל ביחיד, יש את זה. אבל בכל זאת, אני כל פעם שיש דבר כזה, אני מסביר. ופה נדמה לי שגם כן שמואל מגמד את עצמו כדי לתת לשאול את הכבוד של דוד. לדוד, רציתם אותם, לא נרדמתם. תודה. כדי לתת לדוד את הכבוד שלו. זו גדלות, גדלות של אדם גדול. גדלות של אדם גדול זה שהוא יודע מתי לרדת מהבמה, לרדת מהבמה ולתת לאנשים אחרים לשחק את המשחק שלהם. אז אני חושב שיכול להיות שבאמת משה לא נזכר פה בגלל העניין הזה של מתכבד, מה פה ממש מתכבד? זה לא מתכבד בקלון חברו, אבל זה פשוט שכשמשה נמצא, אז משה, נו, זה הכל לידו קטן, הכל לידו קטן. אז לכן משה רבנו אומר, אני לא פה. אהרון, תהיה לך יום אחד, שיהיה לך את הפרשה שלך, שיהיה לך את הפרשה שלך. וזה מראה על גדלות נפש מצד משה. עכשיו, מה?
זה קשור גם למכן עיניים מספריך?
זה קשור גם, יפה, אתה צודק, זה קשור, תכף אני אגיע, אני מקווה שאני אגיע לזה. אני לא מאמין. טוב, אני רוצה רק להגיד לכם עוד משהו אחד. אומרים שמשה לא נמצא בפרשה. אז אמרתי לכם שהשם משמואל אומר שהגוף של משה לא נמצא בפרשה, אבל החיה בניסטר, בניסטר הוא נמצא בפרשה. מישהו יודע כמה פסוקים יש בפרשה? אתם רוצים לספור? צריך לספור? צריך לספור או אפשר או זה כתוב באיזה מקום? יפה מאוד. אז תסתכלו מי שלא יודע. בסוף כל פרשה... אני לא מאמין, איזה מין חומש זה? אני לא מאמין, אני לא מאמין, אני לא מאמין. בהרבה מאוד פרשות, או, בטח, יופי. בהרבה מאוד חומשים, ברוב החומשים לפי דעתי, אז כתוב למטה, בסוף הפרשה, אחרי הפי, פי, פי, קוף א', זה מספר הפסוקים שיש בפרשה, ויש גם מילה שהיא הגימטריה של המספר הזה. ופה הגימטריה זה מיכאל. מיכאל, תדעו לכם, מיכאל שר ישראל, מיכאל זה המלאך שהוא ממיני מיכאל, זה השר של ישראל. מיכאל, כמה זה בגימטריה? מה? מיכאל זה 101. לכן כשאריק שרון רצה ליחידה שלו לקרוא, הוא קרא שם... לא, סתם, לא, 101. טוב, בקיצור. משה. כשאתם כותבים את השם משה במילואו, זאת אומרת מם, 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 שין, שין, יוד, היי, והי, היי, א', בסדר? זה השם של משה. אבל המשה עצמו הוא נעלם, הוא לא בפרשה. אז תוציאו את האותיות של משה מהשם הזה, משה במילואו. מה נשאר לנו מהמם? הוצאתם את המם, מה נשאר? מה נשאר מם? מהשין מה נשאר? יוד ונון. מההי מה נשאר? כמה זה? 101. זאת אומרת, הנעלם של משה בפרשה. הנגלה של מוישה, זה בעצם מה שהשם שמואל אמר. הנגלה של 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 מוישה הוא לא בפרשה. אין מוישה. חפשו מוישה, מוישה, אין מוישה בפרשה. אבל הנעלם של מוישה, הנעלם של מוישה הוא בפרשה. יפה. מפה אני רוצה ללכת לעניין של שהתחלנו בו את השיעור, לעניין של השמן ולעניין של הבגדים. אני אגיד את זה בקיצור. כנראה שהמנורה או האור זה משהו מיוחד במשכן. כי באמת צריך לדעת, מסתום ששני הפסוקים האלה לא באים להגיד עכשיו את העבודה של המנורה. כי אם זה מה לעבודה של המנורה, למה לא עבודה של השולחן, למה לא עבודה של מזבח הקטורת, למה לא עבודה... זה בעיקר, זה מה שאתה רוצה בעיקר. כנראה התורה רוצה להגיד לך, כשאתה כל כך עסוק במבנה, כל כך עסוק בעשייה, בעשייה, תדע מה התכלית. תדע בשביל מה עושים את כל הבלגן, את כל הדבר הזה, בשביל מה עושים את זה? נרות. ומה המיוחד בנרות? אני רוצה להגיד לכם, בהפטרה של שבוע שעבר, מתואר איך שלמה בנה את המקדש. ושם יש פרט אחד לגבי, יש מידות של הכל ותיאור. כתוב משהו על החלונות. מישהו יודע מה היו החלונות? מה, מה? שקופים אטומים. מה? אתה סותר את עצמך. או שקופים או אטומים. שקופים זה לא אטומים, ואטומים זה לא שקופים. מה? מה, מה?
זה אטום או שקוף?
אם זה אטום זה לא שקוף, אם זה שקוף זה לא אטום.
אטום זה חסום, לא?
מה?
אטום זה חסום, כמו פה.
אה, לא, לא.
אטום זה אטום.
בפנים היו רואים
מבחוץ. מה, מה? כן, אתם הייתם פעם בכותל, במנהרה, בפנים, יש עזרת נשים. אסור להסתכל על עזרת נשים, אבל בעזרת נשים הזאת מותר לכם להסתכל מעט טוב ועד אילום. למה? למה? כי לא רואים שום דבר. אבל אנשים רואות. אנשים רואות. כי יש זכוכית כזאת שהיא חד כיוונית. שמצד אחד זה שקוף, מצד שני זה אטום. אני לא יודע אם זה מה שהיה. אני חקרתי, כתבתי קצת על העניין הזה, בספר שלי גם. היה כבר זכוכית בתקופה של שלמה? זכוכית היה הרבה לפני כן. להפך, תדעו לכם שאצל צור הייתה התפתחות גדולה מאוד בעניין של הזכוכית. אני לא מאמין שכבר הייתה זכוכית כזאת, אז אחד הפירושים הרגילים שנותנים לשקופים אטומים זה שהייתה כנראה סבכה. אתם יודעים, יש לכם רשת מאוד דקה, כשאתה עומד ליד זה ואתה מסתכל, אתה יכול לראות מה שקורה בחוץ. אבל מישהו מבחוץ, כיוון שהחורים הם מאוד דקים, הוא לא רואה שום דבר בבפנים. אבל בואו נראה מה הגמרא אומרת. אומרת הגמרא, בדרך כלל כשרוצים שיהיה אור בבית, עושים חלונות, ואז היו בניינים עבים בדרך כלל, עושים חלונות שהם צרים מבחוץ ומתרחבים כלפי פנים, ואז קרן אור או קרני אור שנכנסות הן שפכות הרבה אור בבית. כי אם אתה עושה את החלונות הפוך, אז אתה מקבל אור ממוקד על פינה אחת, אבל אין לך אור בכל החדר. בבית המקדש האור היה בכיוון ההפוך, עשו את החלונות שקופים אטומים, כך אומרת הגמרא, שמבפנים זה היה אטום, זאת אומרת דק, מבחוץ זה היה רחב, להראות שאני לא צריך את האור החיצוני שיבוא פנימה, אלא בבית המקדש האור הפנימי יצא החוצה. תדעו לכם שבבחינה זאת בית המקדש זה הסמל של כל אדם. ועשו לי משכן, וכתוב של מקדש, ושכנתי. על מה אני מדבר? אני חושב שכבר אמרתי לכם פעם, בממוצע אדם בעולם, בעולם, אומר אני 30 פעמים ביום. רוב הפעמים שאדם אומר אני, הוא לא מתכוון לגוף שלו. רוב הפעמים שאדם אומר אני, גוי, לא, לא, בכלל לא קשור לדת. אומר אני, הוא מתכוון, אנחנו קוראים לזה נשמה, אבל גם הגויים, למשל, אני מפחד, אני שמח, אני רוצה. מי זה? זה הבטן? זה היד? זה הרגליים? זה האף? זה האוזניים? מי זה אני? מי זה אני? רוב הפעמים תקשיבו לעצמכם, כשאתם אומרים אני, מי זה? זה האף שלכם? הגב שלכם? לא, רוב הפעמים שאתם אומרים אני, אתם מתכוונים לאישיות שלכם. אתם מתכוונים לנשמה, נפש, לא משנה, נרן, נו, דיברנו קודם על נרן. הגויים, נו, גם לגויים יש את זה. לא משנה איך הם קוראים לזה, אישיות, פרסונליטי, אני לא יודע איך שהם יקראו לזה. אבל גם גוי מרגיש שיש לו בפנוכו משהו שזה מעבר לבטן ולגב וליד. אני חושב שפעם אמרתי לכם, איפה רואים באמת את הפנים של האדם? דיברנו בפנים. לכן קוראים לזה פנים, כי שם, למשל, כשאתה רואה 10 אנשים עם הגב שלהם, אתה לא יכול לזהות אותם. 10 אנשים עם הבטן, בטן אולי לפי ה... לא התכוונתי. איך אתה יכול לראות אם אדם, אתה מזהה אדם רק בפנים, אתה רק בפנים מזהה אם הוא שמח, אם הוא עצוב, זאת אומרת, מה עובר עליו? רק בפנים. תסתכל על 10 גבות, תסתכל על 10 רגליים, 10 ידיים, 10 בטנים. לא תדע אם ה... הגוף הזה הוא שמח, אותו עצוב, הוא דואג, הוא רגוע, לא תדע. בפנים תדע. כי הפנים זה, הפנים זה, זה הפנים של הכל פנים. אני רק רוצה להגיד לכם רבותיי, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, לא כמו שאנחנו היום. הקדוש ברוך הוא לא ברא את האדם כמו שהיום. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הנשמה, זה היה האדם. היה לנשמה ג'קט. היה לנשמה מיל, היה לנשמה מיל. אבל כל אחד מבין שהמעיל זה מעיל. את רואה את הסוודר שלי, הסוודר שלי זה הרב ריבלין, אני שואל אתכם. כל אחד יודע, לא הרב ריבלין, זה הרב ריבלין. הסוודר, זה מעט, זה דוד. זה בערך במבנה שלו, אבל זה לא. רבותיי, גם הגוף שלנו זה לא. כך דוד אומר בפירוש. אור וגידים תלבישני, ועצמות, אור ובשר תלבישני, ועצמות וגידים תשוחחני. זאת אומרת לי, יש נשמה, ועל הנשמה יש את הגוף. וכשאדם הראשון נולד, הנשמה זרה, הנשמה זרחה מבעד לגוף. כשאדם חטא, ויעס השם לאדם ולאשתו כותנות, אור וילבישם. והאור התגבר על האור. האור של הנשמה עכשיו סגור. והתפקיד של האדם... זה שהאור של הנשמה יפרוץ. זה מה שהיה בבית המקדש, שהאור הפנימי זה היה אצל מוישה רבינו. מוישה רבינו כי קרן אור. שמעתם מייקל אנג'לו? מייקל אנג'לו היה טיפש, הוא צייר, עשה פסל של מוישה רבינו, עשה לו שני קרניים, כי קרן, ככה היוונים תרגמו, כי קרן הון, מלשון קרניים, ולא הבין שקרן אור פני משה, זה הזוהר, זה ה... רק תדעו לכם, לעתיד בו, כשתקריא את המתים, כל בן אדם כך יקום. זה מה שכתוב, כל אחד נכווה מחופתו של חברו. כל אחד. נגיד, מי שהיה צדיק גדול בתורה, תורה, 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 יהיה בסביבו איזה 3 קילומטר חום, אי אפשר להתקרב אליו, איזה חום. מי שהיה בחסד, יהיה אור, 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 פשוט אי אפשר להסתבר, שלוש, אם אתה צדיק, 5 קילומטר, אני לא יודע, אני לא יודע איך מודדים את זה. גלים אינפרה אדומים, גלים אינפרה סגולים, גלים, כל מיני צורות של, של חופות, של חופות, של דרגס, של דרגס, כי הנשמה מתגברת על הגוף, הנשמה, האור מתגבר, לצערי הרב, לנו אין את זה. אני חושב שזה מה שהתורה רוצה להגיד, כשאתה מתעסק עם המבנה, תדע שהתכלית זה האור. תדע שהתכלית זה, זה, זה לצאת החוצה. תדע שהתכלית זה שהאור האור הפנימי יתגבר על האור, ושהאור הפנימי של המנורה יעבור את המחיצות. ו... עכשיו אני אגיד לכם משהו על הבגדים. למה לחיה אין בגדים? למה האדם הראשון לא היה לו בגדים? כתוב, האדם הראשון היו ערומים ולא התבוששו. למה לא היה לו בגדים? חיה אין לה בגדים, חיה אין לה מה להתבייש. מה שאתה רואה זה זה. אדם הראשון לא היה לו מה להתבייש, כי ראו שאדם הראשון זה לא גוף, ראו שאדם הראשון זה האור של הנשמה, ראו את הנשמה, ידעו שהגוף זה רק ז'קט, זה רק גורניש. אנחנו מתביישים בגוף שלנו. למה? כי אצלנו לצערנו הרב, אני לא מדבר עליכם, אצלנו לצערנו הרב לא רואים את הנשמה. מה רואים אצלנו? אז מישהו חס ושלום יכול לחשוב שמה אנחנו? גוף. לא, לא, באמת, אל תחשוב, אני לא גוף, באמת. אל תחשוב שאני גוף, באמת, באמת, אני... נו, בצערי הרב, לא כך רואים את הנשמה. אבל באמת, תדע לך, אני נשמה, אני נשמה שיש עליה גוף. נו, לצערנו הרב, האור סוגר על ה... לכן אני מתבייש באור שלי. אתם מבינים? אז זה עניין של הבגדים. וככל שהדרגה של האדם היא יותר גבוהה, הוא צריך בגדים יותר מפוארים. כי התוכן הפנימי הוא יותר גבוה. תודה רבה.